יום חמישי, פרשת פנחס, 17 בתמוז. אנחנו מתחילים היום, ידידי היקרים, סיפור נפלא, נס רפואי שהתרחש לפני כשבועיים, מתי שזה פורסם לפחות, בשיקגו, ועל סגולתה של ברכת השריות שר המפליאה לעשות. זה סיפור שהתפרסם על ידי הרב שמעון שפיצר, בשיעור השבועי שלו, ובא בקונטרס אבינינו. יהודי אחד, תושב שיקגו, בשם רב רפואל נפתולי משה בן רוחל חלה. ככה קראו לו, קוראים לו. לעלינו הוא חלה, סליחה, קורונה בן רוחל. והוא, לעלינו חלה בווירוס הקורונה, וניזוק בכל חלקי גופו, שמרחם. כל המערכות של הגוף שלו הפסיקו לתפקד כמעט, ממש שהיה במצב סכנת נפש גמור. הרופאים נאלצו לחבר אותו למכונת אקמו, שהיא בעצם עושה כביכול במקום הריאות והלב, שהרופאים מקווים, והמשפחות ביחד איתם כמובן, שהמערכת, שאותה מערכות בגוף, הריאות והלב, הם תתעוררנו מהתרדמה שלהם. אבל טוב, הוא ככה שוכב במיטה 3 שבועות, שום דבר לא משתפר. כמובן שהרבו בתפילו, הרבו בתפילות ותהילים בעבורו. הרופאים, ביחד עם אלה שהתעסקו עם כל העניין, ממש היו בשערי יאוש, אמרו שאחרי כזה הרבה זמן, שהריאות, שהלב, כבר לא מבצעים את התפקיד שלהם באופן עצמאי, אז ככל שעובר הזמן, פוחת את התקווה שהם יחזרו לפעול בעצמם כמו קודם. לפני כמה שבועות החליטו הרבנים של הקהילה, שהוא גר שם, שיקגו, לחזק ולהתחזק בברכת השריות שם. ואמרו שאולי הזכות של ההתחזקות בברוכה הזאת היא זאת שתועיל לחולה, שיחזור לאיתנו. טוב, אז פרסמו הודעה שמופיע שבת קודש ינסר שוב את חזקות בעניין ברכת השריות שם. וכמובן, איש בא לי עובר, מבקשים מכולם לבוא. נו, כמה נפלאים דרכי השם, שתכף לבקשה, מיד שחרפים, תוך כדי שפרסמו את זה, עוד לפני שנכנסה שבת, הגיעה הבשורה המשמחת. הגיעה הבשורה המשמחת שהחולה פקח את העיניים. במוצאי שבת, שכולם כבר רצו להתעדכן מה קורה, הגיעה עוד בשורה משמחת נוספת, שאפשר להוריד את הרמה של אותה מכונה הזאת, מ-100% ל-85%, זאת אומרת שכבר הוא מתחיל לתפקד קצת. וכמה ימים אחרי זה כבר הגיעה הבשורה שניתקו אותו לגמרי, לגמרי מאותה מכונה. והנה כל המערכות של הגוף שלו עושות את המלאכה נאמנה, ואותו אדם, אותו אדם הולך ומתחזק. הולך ומתחזק מיום ליום. אז רואים מה זה הכוח הגדול של ציבור שרק מתחיל להתחזק ברכת השריות שלו. אז זה גם עצה בשבילנו כל אחד, כידוע מקדמונים, שזו גאולה גדולה להינצל מכל מחלה. שאלו פעם את החסיד הנודע, רב לוזר בריזלי, הוא היה מעל גיל 90, על עצה, מה תשמעו את העצה שלו. אני מספר אחד שהוא פעם ביקש ממנו, אחרי שהוא יצא מהביסקיסה, ביקש סידור. הלביש את החליפה, את הכובע, שם את הגרטל, הלך למזוזה. שאלתי אותו, הוא מספר אותו אחד, מה אתם עושים? אז הוא הסביר, שהוא שם לב על עצמו, שקשה לו, קשה לו לכוון ברכת השריות, אז הוא קבע לעצמו מנהג, שהוא מברך את הברכה רק בתוך הסידור. עבר זמן, הוא ראה שגם היעילות של העצה הזאת פוחתת, כן, כידוע, מצוות עשה שמלומדו. אז הוא הוסיף וקבע מנהג לעצמו, לברך אותה תמיד ליד המזוזה בתוך קביעת מקום. תראו איזה יופי, כשקובעים את המקום ואת הדרך, עומדים על המשמר, לא לוותר את הקביעות, אז המוח והלב נמצאים במלואם בשעת הברכה. זה סגולה שהוא קיבל על עצמו. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם מכתב של הגאון רבי עקיבא מאיר שפירא שליט"א בעניין הקורונה. שאלו אותו איך צריך לנהוג בתניס י"ז בתמוז בזמן שהווירוס הקשה עדיין נמצא בינינו שרחם ורבים נדבקו ממנו בדרגות שונות. אז הוא אמר, הוא אמר ככה, אחרי התייעצות רפואית, הוא אמר, חולה שאומת, זאת אומרת שיש לו את הנגיף, לא צריך לעצום, גם אם עכשיו הוא לא מרגיש סימני חולשה או חולי, כי ידוע אומר שהנגיף, זה כבר כן יודעים שהנגיף לפעמים פוגע גם בכלי אדם וחיות כזה, ויש השלכות על כל מערכות הגוף. כיוון שהפגיעה נעשתה בתקופה האחרונה, אז צריך לחוש, לחוש, ולכן לא צריך לעצום גם, לא גם אם לא מרגיש חולשה. מי שלא עומד ויש לו תסמינים, כן, זה שיעול, חום, כיבוד חוש טעם וריח, חולשה, כל יותר לזה, גם לא צריך לעצום. מי שנמצא בבידוד ואין לו שום תסמינים, הוא מרגיש טוב, אז ראוי לו לעצום. אבל אם הוא לא רגוע, יש לו איזה פחד נפשי, אז הוא לא צריך לעצום. זקנים ומי שנמצאים ברמת סיכון, גם לא צריכים לעצום. ושואלים, הוא מביא שיש הרבה שטוענים, אולי, שלא אולי, שטוענים שמים רותחים, שיראו אותם על שום, אז יש בהם כוח למנוע ולהרחיק את הנגיף. אני שואל את השאלה, אם לאדם בריא מותר בשבת לשתות מהמים האלו? אז התשובה היא, שאפילו שלקחה ויטמינים בשבת יש בזה דיון באחרונים, אבל העניין מי שום במצבנו, כי היום מותר לקחת אותם לפתחי לבלי ששש. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו עם טעמים ומנהגים בימי בין המצורים. זה דברים נפלאים של הרב הגאון רבי יהודה לייב, בעל מחבר ספר לב המויאדים. אז הוא מביא את הפוסוק הידוע, כל רוצה יסוגוע בין המצורים, שזה בשלושת השבועות שמתחילים עכשיו. קוראים לזה בין המצורים, בגלל לפסוק הזה. חז"ל מובילים שהימים האלה זה השלום מביא, ימים שיכול גם צרות בשם הרחם. יש אותם בגלל שקוראים בשבתות האלו פרשיות מטוס, מסי ודבורת, שיש בהם עניין חלוקת הארץ, וזה רמז. רמז זה לחום הציון בירושלים, שנזכה לחלק הארץ. ובשלושת בשבועות האלה מזכירים את הגימל הפטרות בפורנוסה. שבת ראשונה זה דבר ירמיהו, אחרי זה שבת שנייה זה שמות דבר השם, שבת שלפני שבת חזון. ומזכירים דווקא בהפטרות האלה, כי בשלושה אופנים אדם יכול לעבוד את הבוירה, בראייה, שמיעה ודיבור, וזה מה שהוא עוסק שם בחטא שלהם, בדיבור יזכה לשנור, בראייה ושנייה. אז צום 17 בתמוז, אז השולחן ערוך אומר שחייבים להתענות בתשעה באב ובשבוע עשר בתמוז, וזה לומדים את זה מהפוסק בזכריה, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, יהפוך לעשות לנו לשמחה. כן, וזה המספרים זה על החודשים כמובן. המהות של הצום זה לעורר את הלבבות, לפקח על דרכי התשובה. זה עיקר הצום, כמו שרואים באנשנין, ובאר השם יש מעשה, לא הצלחנו את הניסם אלא מעשה, מכנה לתשובה ותשובה. ביום הצום עצמו אסור להרבות בשחוק ובשמחה, אלא צריך להשרות עצמו בעבירה של כובד ראש, רואים לא כן גם בלילה שלפני הצום. ככה מובא בשם הרב גאון רבי ישראל וילצקי בדיני ארבעתני עצמו. הסיבה של הצום, בגלל שחמש צרות קראו לישראל בימים האלה, באותו יום. שתברו הלוחס הראשונים, בוטל קורבן חתומית בייס ראשון, רובקה עיר בחורם בייס שני, שרף הפוסטמוס הראש את התורה, ועומד סלם ביכול. מי העמיד? אז יש אומרים שהפוסטמוס עמיד אותו בזמן בייס שני, ויש אומרים שמנשה עמיד אותו בזמן בייס ראשון. והטעם שמתנים בי"ז, אפילו שבבית ראשון הובקה עיר בטד בתמוד, אז כמו שבית שני הוקעה עיר ביוזיין בתמוז. אז החיוב לצום זה כולם חייבים להתענות ארבע צומות האלה. כבר ידוע שבמסגרת המגפה שמסתובבת בעולם, אז מי שחולה באותו מגפה, מי שיש לו תסמינים, או מי שבלחץ שיש לו משהו, שבבידוד וחושב, או שהוא חולה בלי תסמינים, אז נפסק שההנהגה שלהם צריכה להיות אחרת. בכל אופן קטנים גם צריכים להתענות בדין חינוך, וגם מי שאוכל, אז כתוב שלא יהיה הרבה בשר ויין. קטנים שלא טעים בכלל, שלא יתנגו. הצום מתחיל באלויס השחר, והשנה הוא מסתיים בעזרת השם בין 8:11 ל-8:15, תלוי איפה, בירושלים זה כמדומני ב-8:13. החומות של י"ז בתמוז, אז י"ז בתמוז לא נוהגים בחומות כמו תשע באב, כמובן. הפעם, בגלל שבצורה שרצו וקיבלו עליהם לצום, אז הם לא קיבלו עליהם שזה יהיה כמו החומרה של תשעה באב, בגלל שאין רוב הציבור יכול לעמוד בגזרה הזאת, כך מביא המוגן אברום, גם שאתם אומרים, גם מביאות. חוץ מתשעה באב, כיוון שהוכפלו בו הצרות, צרות של החורבן, שתי פעמים. ואנחנו ממשיכים רבותיי. אנחנו ממשיכים עם איזהור ובגחלתם. יש לנו פה סיפור מצמרר שקרה עם יהודים מארצות הברית, סיפור שמספר אותו רב שלמה לוינשטיין, מתוך מכתב שהוא קיבל מידידו. באמריקה, שמספר על ההתרחשות קו היוסה בגוף ראשון, מספר ששנים רבות הוא סובל מכאבי מים נוראים, ראה כבר כמה פעמים שהוא ראה את המוות מול העיניים, כל הבדיקות לא מצאו שום דבר. חשבו אולי זה, אולי יש רגישות לפה, רגישות לשם, עשה חשבון נפש מידו כנגד מידו, התחיל, לא מצא שום דבר, התחיל להיזהר בענייני מאכלים, הרגיש שזה לא עוזר, ספר שהתכוננו לאיזו שמחה במשפחה של אחד מהנכדים שלו, כולם אמרו בהתרגשות, ואני פחדתי שיהיה לי הפסת מים באמצע החתונה, באמת זה מה שקרה. התקפתי במאיים עד שאין לתאר את הכאבים שהיו לי, עקבו את החתונה במשך שעה, עד שבקושי עמדתי על הרגליים מתחת לחופה. הוא מספר כשהוא עמד מתחת לחופה, הוא התפרץ בבכי כמו שהוא מעולם, הוא לא בכה. לא אכפת לך להסתכלו עליו, אמרתי לעצמי לך שזה עשרות מי. אולי זה עכשיו עשרות מי, מתחת החופה יקבלו את התפילות שלי, אני אבין על מה כל הסבל. מספר שאחרי החופה, על איזו הקלה נפשית, הרגיש שיש אותו קרובה. כמה ימים אחרי זה, בפורים, כמה ימים אחרי החתונה, הלך ראשון מאוחר, ואז הוא חולם בחלום שלט עם המילה מאיים, שהראשי תיבות, מורן, רב, מורון עובדיה יוסף, מוחי תמחה. הוא התעורר בפחד, במיין נזכר 30 שנה אחורה, שהיה בחור, למד בארץ ישראל, גדל, ההורים שלו שלחו אותו ללמוד בארץ ישראל, ההורים שלו, הוא גדל בבית של אנטי ציוני, ציוני בגדר רועי וזורן, וכשהוא הגיע לארץ ישראל, אז הוא השתתף בהפגנות נגד אנשי הציוני בכל הזדמנות, הוא נזכר, הוא אומר, שבאחד מימי הפורים באותו שנה, אז בפורים שהם חגגו ושתו ורקדו ועשו שמח כך, איך שהוא חשב, אז הוא שם מוכי שמחה, על אותו צדיק וקדוש. על אותה חשבון נפש שמידה כנגד מידה. עצרו לי הכליות שלי, במשך שנים. שאל את הרב מה לעשות. הוא הציע לו לאסוף 10 אנשים, לעלות לקבר של הרב עובדיה יוסף בסנהדריה, לחלוץ נעליים, לבקש מחילה. כמו שמופיע בהלוכה, לרכוש את הספרים שלו, לחלק את המרבים. אמרתי לו, אין לך שם מטוסים. הרב הציע למנות שליח. וכך הוא עשה. טלפון היה פתוח, חלץ נעליים ואמר בבחיות, שתתתי להשב לכל ישראל וכולם ענו לי בכל מוכו לוך, מוכו לוך, מוכו לוך. וככה הסרתי את החלון אף שהיה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדפליימי. הדמור שלנו שב את דף קוף חופי אומר, את הכל מוידים שהם אוי שים אוי לערב התחילה ביום טוב. הפך הספירח כתוב, עציף תחרור תצפיע וציב לאוי שם לבדפיהם. לעומת זאת, הוא פסוק שבו מוזכר מכל מגורים של כוח והדוסס, כתוב בלשון אחרת, לא בית אלא אוהל. סור עונה מעל אוהל היה הנושם הראשי מועלם, ככה גם דופן ואווירום, יצאו מצבים פתח אוהל, מה פשר החילוק? הגור נחמד הזה כותב הגורם רב שלמה קלוגר, בספרו עם רשפה. אומר, בית זה דירת קבע, אוהל זה דירת ארעי. אז במדבר, שהם לא חנו בקביעות במקום אחד, וכל החניה שלהם הייתה במדבר, זה היה רק דרך הרי, מקום חניה מכונה בשמועם. ולכן כתוב דוסן עבור המצוא לתרוע בית החואל, ושכל זמן שהיו בחיים, והיו נוסעים מקום למקום, לבני ישראל, אז הם נקראים עולם דרך הרי. אבל עכשיו שנבלו באדמה, הימו וכל אשר לא הם ונעשו בותם כבריהם, וכן נעשו להם עולם לבית של קבע, כי הם קבעו אותם שם בגיהנם עם האוהל, כיוון שנעשינו בתים קבועים, נקראו שם, לא, שם זה נקרא בתאים. לכן כתוב, אותי בתחור תפציע, וסיב לו אוי סומד בתא. ואנחנו משיכים נפרעים בהלוכה. אנחנו עובדים לשעה תורה, וכיוון תוך צדיק זין, סיב זין. לחידת בעל חיים אסורה בשבת וביום טוב מדאורייסה, לשום הולכת צד, וביום טוב היא אסורה אף לצורך הנפש, בעל חיים שניתן לצורך ברצה אחת, כלומר, ולא צריך לנפש בינתיים,
גם אפשר לתפוס אותו בלי מצודה, עדיין כלי של יד הנחידה, מותר לתפוס אותו בגלל שהוא נחשב כמית לדבורמן. אבל בעל כנף, בגלל אם אפשר לתפוס אותו ברצה אחת בלי תרחום מצודה, למשל חדר קטן וצר, אז אם קיים במקום פתח כלשהו שהוא יכול לפרוח תרכו ולהימלט, למשל שם איזה חלון אפילו, פתוח, יהיה אסור לתפוס אותו. אבל אם זה המקום צר וסגור, אז אני צריך לבוא אימן, ואין בזה איסור סדר. אבל בכל זאת אסור לעשות מעל חיים בזמן שהוא ישן, בגלל שדרכו להתעורר ולחמוק מעד שהוא מרגיש במגע של גזר. עם אלה אי אפשר להחשיב אותו פנית לבואים, אז כך גם עודים לבעל חיים שיתעבר, בגלל שגם הוא חומק. גם הוא חומק מיד כשנוגעים בו. אבל יש בעלי חיים שבשעות מסוימות הם כביכול מתעוררים, ובשעת עברון זמני אפשר לעשות אותו לקלות. כמו חגבים קשורי טל וקרנגולים בשעת הלילה, ונחשבים כנוצרים מועילים, ואז אין בהם אסור צילה. בעל חיים מבויית שהורגל בחברת בני אדם, חוזר לכלוב בערב, הוא ניזון בתדירות, המזון שהבעל ימגיש שלו ולא מעשר, עד איזה שולחן ערוך אין בתפיסה שלו בשעה זמיון טוב איסור צילה, וגם כשהוא מת בשטח פתוח ורחב. כיוון שהוא נחשב כניס לדבורים עד ולדעת הרמו, שוב לצור אותו מדרבות. גם לדעת הרמו ביום טוב, אם אין בבעל חיים איסור מוקצה ורוצה לשחוד אותו לצורך אכילת יום טוב, לצורך אכילתו ביום טוב, וזכירו חזה לתפוס את זה לשמית פרסים. יום טוב, אמר שרצו לברר מראש, לרצו לברור מראש את בעלי חיים שרוצה לתפוס יום טוב ולשחוד אותם, שלמנוע פרחה יקרה בשיתוף אחר בעלי חיים מוקצים. עד כאן בעניין לפעמים בעל אופן של מה זה יום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. ספק מוקצה, אסור בשבת וביום טוב, ולמרות שהאיסור רק מדרבנן, ספק דרבנן לכולי. ראינו שהחמירו חומים גם ספק דרבנן, וסיבה נוספת בגלל שזו מה שיש למפירים. בסביבה זו אין להקל גם ספק דרבנן, אם אחד הספקות מסר על בית הערובת. אבל למקרה של הפסק מרובה אפשר להקל את זה. נחלקו הפרסקים עם היחס ליום טוב שני בזמננו וכסופת. כפי שהיה בזמן שבת שבו קידשו על פי הראייה. או שמאחר ובזמננו הוא לא מונהג לספק, אלא תקנת חכמים ולהמשך את מהגבותינו, הוא לא נחשב כספק, אלא כוודאי. וכדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר בקצרה למה שלמדנו באותו יום, דגן שצמח בשנה גשומה. ויש בו שיבולים שעלו צמחים, זאת אומרת שצמחה בהם תוספת כל שהיא מחמת לחוץ של הגשמים. אז אם כמות השיבולים שלא עלו צמחים גדולים, שלא עלו צמחים גדולה, פי 60, מכמות השיבולים שלו צמחים, אז השיבולים שלו צמחים בטלים בשער השיבולים, והכל מותר לקטע. וכיצד הוצאים את כמויות השיבולים, אז יש אומרים שדי בבדיקה מתגמית, על זה שנותן כמות מסוימת מהדגן לבדיקתה שלוש פעמים, יש לי שמתספק בזה. אבי סלייבי נהיה לבדוק תחיתים המיועדות למסות אחד, אבל אבי סקרוב נהג להקל ברסול, ושאין הגשיים עצים בזמן צפיפיתם, ולבדוק אותם חוף ומחוף. דף היום אותנו דבי. מה דינו אל הרי, והאם ניתן לבטל מוקציה לבין מחשבה בלבד? ניתן את החיים שמותר לשבת על ענף עת בשבת. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת שבת דף חופים. ולסיום רבותיי, חזקות יומית. בסדר היום הוא מביא על שבוע עשר בתמוז, הנה, קראו לאבותינו חמש דברים קשים ביום הזה. לכן, תבל על חיל השם ועל חיל הפרש שנעשה די תיקון מעשי מהרואים ולא יהיה תעניתוי כמית ועצונו של מלמודו להתעורר, להתענות ולשוב אלוקיו בכל ליבו ובכלל. אז אם כן רבותיי, נשתדל להתתאר על חיל השם ועל חיל הפרש שנעשה ביום הזה ונחזור לשם לשוב אליו בכל ליבנו ובכך נזרף תקור. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, בשורות טובות, צום קל ומועיל. רבה תחל חולה שכניסניה ואוכניות וגשמיות וחולה תבשרת.